אז, ברוכים הבאים לפרק 23 של לומדים יין. בפרק הזה החלטתי לקחת אזור יין מאוד מיוחד, שמוכר בעיקר כמקום של נופש, אבל הוא שייך לאחת ממדינות היין הכי מפורסמות. ומדובר בעצם באיים הקנרים, שנמצאים תחת שלטונה של מדינת ספרד, ובעצם מהווים חלק מהמדינה, למרות שהם ממוקמים מאוד מאוד רחוק מספרד עצמה. בקהילת היין, האיים האלה מוכרים כאזור יין מאוד מיוחד. למה מאוד מיוחד? האקלים שם טרופי יותר מאשר באירופה, הוא קרוב יותר לקו המשווה משמעותית משאר אירופה, והוא נמצא בפאקינג אמצע האוקיינוס. ובנוסף לכל זה, מדובר באיים שהם געשיים, ובגלל זה האדמה שם היא אדמה וולקנית. וכל הדברים האלו משפיעים על התוצר הסופי, שזה היין, ואנחנו נדבר על למה. אז האיים הקנרים. בגדול מדובר בארכיפלג של שבעה איים שנמצאים באוקיינוס האטלנטי, בערך 110 קילומטרים מהחוף הדרומי מערבי של מרוקו. הכלכלה שם מבוססת בעיקר על תיירות, ומספר המבקרים במדינה בשנה גדול בהרבה ממספר התושבים עצמם. ובניגוד לדעה הרווחת, האיים האלה לא קיבלו את השם שלהם מהציפור הקנרית, אלא להפך. הציפור הזאת זה ציפור אנדמית לאיים האלו ולא עוד כמה איים באזור. אומרים שהשם Canary Islands נובע מהמילים Canaria Insula, שבלטינית זה האי של הכלבים, כנראה בגלל כל הכלבים שהמתיישבים האירופאים גילו שם, ובאמת כלבים עצמם מאתרים את סמל האיים הקנרים. קשה להגיד שהיין מהאיים הקנרים הוא מאוד מפורסם, רק כמות קטנה שלו יוצאת אל מחוץ לגבולות האיים. כשביקרתי באיים עצמם, היקבים באזור מתגאים בהיסטורית יין ארוכה מאוד, לדבריהם, של 400 שנים. זה מעניין, מה שקרה בעצם זה שהאיים האלה במקור בכלל לא עסקו ביין. ואז הגיע ספרד במאה ה-15, כבשה את האיים האלה, ומאז לא מפתיע שהחלו לייצר יין גם שם. מכאן בעצם אפשר להבין שחוקי היין של האיים הקנרים זהים לאלו של ספרד. זאת אותה מדינה בכל זאת. אז כמו שיש לנו דיו מפורסמים כמו הריברה דל דוארו, ריאס בייחס, ריוחה, שהוא בעצם לא דיו אלא דיו סי-איי, ועוד מלא, אז ב-20 השנים האחרונות הקימו 10 דיו שונים באיים הקנרים עצמם. יש את האי המרכזי, תנריף, הוא מכיל 5 תתי אזורים, שכל אחד מהם קיבל דיו משלו, ו5 הדיו הנותרים שייכים כל אחד לאחד מהאיים הקטנים יותר. עכשיו, קו מנחה אחד שיש לרוב המוחלט של היקבים, אם לא כולם, הוא בציר ידני, בהשקעה ממש ממש משמעותית בקרם. זה דבר שתורם משמעותית למחיר הגבוה שיש לעינות האלו, ואני חושב שכאן בא לידי ביטוי החיסרון העיקרי שלהם. הדבר הזה מגיע לפעמים לסיטואציה קצת מצחיקה, שניגשתי שם לבר יין מקומי, וראיתי בתפריט שהעינות מריוחה זולים יותר מאשר העינות המקומיים שמוצאים. ובאמת בעלת המקום אישרה שהעינות המקומיים עולים לה יותר מאשר העינות הספרדים היבשת עצמה. ואני רק אזכיר שהעינות מריוחה צריכים להגיע במטוס ממרחק של מאות קילומטרים. עם זאת, זני הענבים המקומיים, האקלים הייחודי הזה וההשקעה הניכרת בבציר, הם יוצרים תוצר מיוחד למדי שקשה להשוות לעינות אחרים. בכל נושא של חוקי יין, אפשר להגיד שבאים הקנרים נתקלים בתופעה נוספת שלא כל כך רואים בספרד עצמה, זה קטגוריית יין שיחסית נפוצה באים של יין שהוא חצי יבש, שפשוט מקבל את הטייטל אפורטדו, כלומר פירותי בספרדית. אז הרבה פעמים אתם תלכו לאיזשהו מקום, תראו בתפריט אפורטדו ויין, אתם צריכים להבין שמדובר ביין חצי יבש. אז מבחינת גיאוגרפיה ואקלים, האיים הקנרים הם נמצאים בקו רוחב 28, זה די קרוב לקו המשווה בשביל אזור יין. אמרנו שאזורי יין של העולם נמצאים בין קווי רוחב 30 ל-50, ו-28 זה יותר קרוב לקו המשווה. ובעצם מדובר באזור יין הכי טרופי באירופה, אם אפשר לקרוא לאיים הקנרים אירופה. האקלים החם והלח בעצם הופכים את המדינה לאזור שהוא לא אידיאלי לגידול של ענבים ליין. ובאמת הרבה יותר נפוץ לראות מטעי בננות מאשר כרמים. עם זאת, לקורמים יש שני דברים שמשתמשים בהם כדי להצליח לגדל ענבים ראויים להכנת יין. קודם כל, הם נוטעים בגובה רב מאוד, שזה משהו שעוזר לענבים לשמור על רמות חומצה גבוהות. וזה גם אולי הזמן להזכיר שבאי המרכזי, תנריף, יש את הר הגעש טיידה, שהוא בעצם ההר הגבוה ביותר בכל ספרד, כולל המדינה עצמה, כולל השטח שלה באירופה. והתנריף מתנסית לגובה של 3,700 מטרים. בין היתר זה גם הר הגעש הפעיל השלישי הכי גבוה בעולם, אחרי מאון הקיה ומאון הלואה מהוואי. וכשאתם נוסעים שם באביב, יש שם שלג. הנקודה השנייה היא האדמה. האדמה הוולקנית של תנריף עשירה במינרלים שהגפן מנצלת לצמיחה, והתוצר הסופי בא לידי ביטוי באופי של היין. עכשיו, רק כדי לדבר על ההשפעה של המינרלים עצמם על היין, צריך פרק שלם נוסף, אז אנחנו לא נחדור לזה עכשיו ויותר לעומק. זאת גם הזדמנות טובה לציין, שבגלל שמדובר בקבוצה של איים שמבודדת מאדמת אירופה, אז נגיף הפילוקסרה מעולם לא הגיע לאיים, ובכך אנחנו יכולים לראות גפנים בוגרות מאוד של ענבים מקומיים. אז מבחינת זני הענבים, בתנריף ובאיים הקנרים באופן כללי יש שימוש במגוון זני ענבים מקומיים, שאפילו גובר על השימוש בזני ענבים בינלאומיים. הדוגמות הכי נפוצות בלבנים הם ליסטן בלנקו, שידוע גם בספרד כפלומינו, מלווזיה ומרמחואלו. בזנים האדומים יש את הליסטן נגרו המפורסם וטינטיה. הזנים המקומיים האלו מתאימים במיוחד לאקלים הטרופי כמו שיש באים, ולפעמים בגלל האקלים החם הזה הם מגיעים לרמות סוכר גבוהות מאוד, מה שלאורך ההיסטוריה הוביל איזשהו טרנד של הכנת ינות מתוקים ומחוזקים באים, שהמפורסם בהם הוא יין שנקרא מלמסי. אז יש לנו כמה אזורי יין באיים הקנרים. מתוך שבעת האיים של תנריף, קודם כל יש לנו אי אחד שלא מכיל דיו ליין בכלל, שזה פוארטוונטורה, אז אנחנו לא נדבר על האי הזה. ואז יש לנו חמישה איים קטנים יותר שמהווים כל אחד דיו ליין בפני עצמו. יש לנו את אל הירו, את לגומרה, לפלמה, גרן קנריה ולנצרוטה. ויש לנו את האי המרכזי, את תנריף. תנריף מחולקת לחמישה תתי אזורים, שהם כזה סביב הר טיידה המרכזי, והם אזורים מאוד שונים זה מזה, מבחינת האקלים שלהם, ובגלל זה הם קיבלו DO שונים לכל אחד מהם. בגדול לכל ה-DO השונים של האיים הקנריים, מן הסתם אפשר להתייחס כאקלים ימי. הם נמצאים באמצע אוקיינוס. ונתחיל עם תנריף. אנחנו בעצם נדבר, נגיד את הדברים העיקריים שחשוב או כדאי לדעת על כל DO. אז קודם כל, תנריף, אם לקחתם טיסה מספרד, כנראה הגעתם ישר לשם. האי הזה בנוי כך שבמרכז שלו יש את הר הגעש טיידה, וכל הערים סלש כפרים הם נמצאים כזה מסביבו. העיר הגדולה, סנטה קרוז, נמצאת בפינה הצפון מזרחית. אז כבר כשהגעתי שמתי לב שיש וייב אחר לגמרי לחלק הצפוני בהשוואה לחלק הדרומי של העיר, של האי עצמו. האזור הצפוני קר יותר, מלא ביערות, ולעומתו האזור הדרומי חם יותר, מלא בעיירות נופש על החוף שמלאות בתיירים, שופעות באתרי צלילה, קייט סרפינג, והצמחייה שונה לגמרי בין הדרום לצפון. בקיצור, הבדל משמעותי. ובאמת באי הזה יש חמישה DO נפרדים לכל מיקרו-אקלים. אז קודם כל, אבונה. אבונה זה בעצם ה-DO שמכסה את הקצה הדרומי של תנריף. האזור הזה מתואר לרוב כאזור שהוא כזה חצי מדברי. מה שכן, האזור נמתח מגובה הים, בחוף, ועד לגובה של 1,000 מטרים, רק במרחק של 12 קילומטרים מהחוף. זה אומר שהקרמים בעצם נטועים בגבעים מאוד מאוד גבוהים. הקרמים נטועים יותר בגבעים באמת, כשבקרבת החוף יש נטיות של דברים כמו פירות וירקות אחרים. והנטייה על מדרונות ההר שפונות דרומה מגבירות את השמש, אז הנטייה בגובה היא הכרחית. והנטיות הנפוצות באזור זה בעיקר שזני ענבים לבנים מקומיים. הבא בתור זה הוויה דה גימר. בעצם אם אנחנו הולכים נגד כיוון השעון מאזור הבונה, אנחנו מגיעים לוויה דה גימר, זה DO שנמצא כבר דרום מזרחית להר הגעש, באזור הדרום מזרחי של תנריף, וממש מתחת לעיר הבירה, לסנטה קרוז. מייצרים בו יחסית מעט יין, הוא פחות מפורסם, אבל יש פה סיפור דומה של נטייה במדרונות שעולים לגובה רב, ממש עד 2,000 מטרים, כבר כ-12 קילומטרים מהחוף. ובדיו הזה, בניגוד לכל השאר, יש גם אישור ליצירה של ינות מבעבעים מקומיים, הם נקראים אספומוסו. הבא בתור זה אזור של תקורונטה אסנטחו, בעצם נקרא על שם שתי הערים המרכזיות שיש בו. הוא מהווה את הדיו, נקרא את זה הצפון מזרחי של האי. זה בעצם אולי הדיו הכי מפורסם בתנריף, זה הדיו הראשון של האי, וזה האזור הכי פורח של האי, וגם הכי קל למצוא שם מגוון של יקבים. אם אתם הולכים לסיור יין בתנריף, סביר להניח שאתם תהיו שם. רק באזור הזה של תקורונטה יש בערך 20% מהיינות של כל האיים הקנריים, שתבינו את המשמעות שלו. אז יש שם אדמה וולקנית שעשירה בחנקן, זרחן, אשלגן, מה עוד? ויש שם צמחייה מרובה מאוד, נטייה בגובה רב. היינות שם מופיינים במינרליות מובהקת, ממש בולטת, שמהווה איזשהו חותם של האזור. האזור הזה מתרכז יותר ביין אדום, ולעומת שאר הדיו, האזור הזה גם מתרכז בייצוא של יין. אז בגלל זה שם ספציפית רואים גם הרבה שימוש בזנים בינלאומיים. אז מגדלים שם גם קברנה, מרלו, פיננואר, סירה, טמפרניו ועוד. אנחנו ממשיכים עם הסיבוב כנגד כיוון השעון, מגיעים לוויה לאורוטרה. זה DO די קטן, עתיק, צפוני, הוא נמצא משמאל לתקורונטה, והוא מכיל את העיר הגדולה השנייה של תנריף, את פוארטו דה לה קרוז. יעד תיירותי מפורסם, אם אתם נוסעים לתנריף, סביר להניח שתגיעו לשם באיזשהו שלב. באזור הזה מגדלים בעיקר בננות ותפוחי אדמה, שזה מאכל מאוד נפוץ באי, קשה לי להדגיש אפילו עד כמה, ואת הענבים לא מגדלים באזור הנמוך, גם מגדלים אותם בערך בגובה. מגדלים שם הרבה מהגפנים באיזושהי שיטה מעניינת, היא די אנדמית לאזור הזה, והיא נקראת אל קורדון טרנזאדו. זה מעין סוג של ויין טריינינג, אם אתם זוכרים, דיברנו על זה לפני, בערך בהתחלה של הפודקאסט, זה מעין דרך מאוד מעניינת לקדל את הגפנים, קושרים ביחד את הענפים של הגפן, ומאגדים אותם ממש לקבוצות. למה לזזל עושים את זה? בעצם עושים את זה כדי שיהיה אפשר בקלות להוציא את כל הגפנים, ממש כיחידה אחת, כדי להשתמש באדמה לגידולים אחרים שהם נחוצים, כמו תפוחי אדמה. לעתים שטח חקלאי זה מצרך יקר, במיוחד כשחיים על פאקינג אי באוקיינוס. ולרוב היינות שמגדלים באזור הזה זה יין שנצרך מקומית על ידי תיירים נגיד שמגיעים לאזור. ואז הגענו לתת האזור האחרון בתנריף, הוא נקרא איקודן דאוטה איסורה, הוא מקבל את השם האקזוטי הזה שלו מכל השבטים של הגואנצ'ים שחיו באזור הזה לפני הכיבוש הספרדי. האזור זה בעצם הפינה הצפון הערבית של האי, הוא מכיל אטרקציות ממש מפורסמות אם יצא לכם להגיע, כמו עץ הדרקון המפורסם של תנריף, ואיזשהו כפר שנקרא מסקה, שאני ממליץ לכולכם לנסוע אליו, ויש בו נוף, באמת, עוצר נשימה, ועם נוף מאוד הררי, ומלא ביערות, הקרמים גדלים במגוון גבעים של עד 1500 מטרים, ואני יכול להגיד שרואים שם בעיקר יין לבן מליסטן בלנקו. עכשיו זה בגדול תנריף, כמה מילים וחצי. בשאר האיים אין חלוקה לתתי אזורים, אלא DO1 לכל אי. אז אני אציין אותם מהאי הכי מזרחי, זאת אומרת שהכי קרוב למרוקו, ומשם לכיוון מערב. אז קודם כל, לנזרוטה. לנזרוטה זה האי וה-DO הכי מזרחי מתוך האיים. ולמרות שהוא רחוק יחסית משאר האיים, אפשר להגיד שהוא יעד תיירותי נחשק בגלל הנופים שיש בו. הענב העיקרי שגדל שם זה המלווזיה, הלבן. ושם אחד הדברים הנפוצים זה יינות מתוקים. המלמסי שהזכרנו אותם קודם. עכשיו, בניגוד לרוב האיים הקנריים, בלנסרוטה אין הר גבוה, אז שם יש רוחות ממש חזקות של האוקיינוס. לאי הזה יש האמת סיפור מעניין. הוא התפרסם משמעותית בגלל הנוף של הקרמים בו ששונה מכל מקום אחר בעולם. בעבר היו התפרצויות געשיות שחיסו את האדמה באפר והרסו את היבולים, אבל הם יצרו תנאים שמתאימים ליצירת יין. אז החקלאים התאימו את עצמם למצב. מה הם עשו שם? הם חפרו בורות באדמה הוולקנית השחורה. ואנחנו מדברים על פאקינג בורות רחבים מאוד, 3 מטרים כל בור. ובמרכז כל אחד מהם הם נטעו גפן. החפירה לעומק היא נודעה כדי להגיע לאדמה הפוריה שנמצאת מתחת לאפר. הסתבר אחר כך שגם האפר היווה אדמה לחה ופוריה לגפן עצמה. אבל בכל מקרה, העומק הזה הגן גם מפני הרוחות החזקות באי, וכחיזוק לזה הם בנו לכל חור גם גומה חצי מעגלית מאבנים, שנקראת זוקוס. עכשיו, זה נראה מהמם, תכתבו את זה בגוגל, לנסרוטה, ויניארד, תראו את התמונות, תראו במה מדובר. מן הסתם, זו סיטואציה שמצריכה בציר ידני, והיא מצריכה נטיעה בצפיפות מאוד נמוכה. הגפנים מאוד רחוקות אחת מהשנייה. מדברים על 300 גפנים להקטר, לעומת מצב רגיל שהצפיפות בו היא בין 2,500 ל-10,000. אז זאת לנסרוטה, מקום בעיניי מהמם. על כל שערים יש פחות מה לומר. נגיד גרן קנריה. גרן קנריה זה אי גדול ומעגלי, הוא נמצא מזרחית לתנריף, והוא קיבל דיו יחסית מאוחר, ועושים בו יין ממגוון זנים. הסוג העיקרי של עינות משם הם עינות שהם יחסית כלילים. אחרי זה יש לנו את תנריף בגדול. אחרי תנריף אנחנו מגיעים לאי שנקרא לגומרה. זה אי קטן, מכינים שם בעיקר יין לבן מענב מקומי יחסית נדיר, שנקרא פורסטרה. אחריו יש לנו אי נוסף שנקרא לה פלמה. בלה פלמה הייתה התפרצות געשית לאחרונה האמת, זאת הייתה התפרצות הגעשית האחרונה עד כה, היא התרחשה בסוף 2021, זאת אומרת ממש לא מזמן, למשך 3 חודשים שלמים, והיה צריך לפנות אלפי תושבים בהתפרצות הגעשית הזאת. האי מכיל במרכז שלו את הר הגעש השני הגבוה ביותר בעצם אחרי טיידה, והאי הזה מופיין בהרים רבים, מלאי צמחייה ואדמה וולקנית. הגפנים שם האמת לא מהווים אחוז ניכר מהצמחייה, הם לרוב משולבים כזה בתוך מטעים של גידולים אחרים. אז הם הולכים לאיזשהו אזור, תקראו לזה קרם, זה לא בדיוק קרם. הכל גדל שם, הענבים גדלים בין דברים אחרים. את ה-DO של הפלמה, למען האמת, למרות שזה DO אחד, חילקו לשלושה תתי אזורים שבעצם שונים זה מזה באופי שלהם. יש לנו את פואן קליינטה, בדרום האי, שמכוסה בעיקר באפר וולקני, וגדל בו בעיקר ענבים לבנים. יש לנו את הויו דה מאזו בחלק המרכזי, הגבוה בעצם של האי, שיש בו שילוב של אדמה וולקנית וסלעים שביניהם גדלים בעיקר ענבים אדומים, ויש לנו את הנורטה דה לה פלמה בצפון האי, ושם יש כל מיני זני ענבים, והם גדלים בקרמים על מדרונות של הערים. ולבסוף יש לנו את האי אל היארו, זה בעצם האי הכי מערבי, זאת אומרת, הכי לתוך האוקיינוס, הוא גם האי הכי קטן, ועושים שם בעיקר יין לבן. יש שם אקלים מתון עם הרבה שעות אור ורוח חזקה מאוד מהאוקיינוס, שמביאה גם הרבה לחות. וזהו, אלה בעצם אזורי היין של האיים הקנריים. אפשר לסכם את המקום הזה כאזור יין מאוד לא שגרתי, שחד משמעית מעניק חוויה יוצאת דופן. למי שעתיד לבקר שם, אני מציע בחום לקבוע מראש עם אחד היקבים איזשהו ביקור, ואולי אפילו לקחת טיסה מתנריף לאחד האיים השכנים לסיור בקרבים של לנסרוטה למשל. יש גם דרך להתנייד בין האיים עם איזושהי מעבורת, עם איזה שאטל, אבל הדבר הזה, לאיים הקצרים זה יכול לקחת נגיד שעה אם אני לא טועה, אבל לאיים הרחוקים יותר זה באמת סיפור. קחו טיסה, עדיף. וזהו, עד כאן הפרק של היום. יש עוד המון אזורי יין נוספים שבא לדבר עליהם, ו... נפגוש אחד נוסף בפרק הבא, אז להתראות.